שלום אריה, אנחנו שוב נפגשים בפודקאסט שלנו והיום נסתכל שוב לכיוון אוקראינה. לאחרונה שמענו על התרחשות מעניינת בים השחור. הרוסים דיווחו על שריפה מסתורית בסיירת הטילים שהיא גם ספינת הדגל של הצי של הים השחור, מה שגרם לאחר כמה שעות לתביעתה. הרוסים אמנם אישרו שהם איבדו את הסיירת הזאת, האוקראינים מצדם טענו שהם תקפו את הספינה הזאת בשני טילי נפטון, טילים חדשים שמובצעו בסך הכל לפני חודשים ספורים. זה הישג מאוד מאוד מרשים לאוקראינים שבעצם פיתחו את הטיל הזה על בסיס ידע עצמי, אמנם קצת ניסיון קודם, אבל זו מערכת ייחודית שפותחה באוקראינה על בסיס ידע אוקראיני. ככל הנראה לרוסים גם לא היה מידע מלא עליה ולכן גם הם הופתעו מהתקיפה הזאת.
כן, המלחמה באוקראינה בכלל חושפת כמה דברים מעניינים מאוד על היכולות הרוסיות. דיברנו על זה באחד מהפודקאסים הקודמים. ראשית, הלוגיסטיקה הרוסית כשלה לגמרי. הם חשבו שהעסק הזה ייגמר בכמה ימים, וכשהוא נמשך, הכוחות בשטח לא יכלו לקבל לא מזון ולא תחמושת ולא ציוד רפואי. ההטבעה של המוסקבה מוכיחה גם שהספינות הרוסיות וגם הכלים האחרים שלהם לא מוגנים מפני מתקפות כאלה. אם ניקח את טורי הטנקים שלהם, מסתבר שאין להם מערכות הגנה אקטיביות כמו שיש בישראל, מערכות הטרופי של רפאל ומערכות אחרות שיכולות למנוע מרקטות נגד טנקים וטילים נגד טנקים לפגוע. הם נפגעו כמו ברווזים במטווח. גם הספינה הזאת שנפגעה, כנראה שלא היו לה מערכות הגנה מפני טילי חוף ים או ים ים, והיא נפגעה. זה מוזר מאוד. כאמור, כל הפרשנים בעולם מתחילים ליישר קו בכך שיש פערים גדולים בין מה שהצבא הרוסי מציג על היכולת שלו לבין היכולת האמיתית שלו. יש כנראה פער גדול מאוד. בכמה תחומים הם מתקדמים, אבל בכמה תחומים אחרים הם בהחלט מפגרים, והתוצאות במלחמה באוקראינה שנמשכת ונמשכת מוכיחות שהפערים האלה פועלים לרעת רוסיה. באותו זמן רואים שאוקראינה יש לה טכנולוגיות מתקדמות, הם עושים שימוש גם בטכנולוגיות שהם פיתחו. בשבועות האחרונים הם גם קיבלו מערכות נשק מאירופה ומארצות הברית, והם עושים בהם שימוש נרחב. כל זה הביא את מוסקבה לפעולות נקם נרחבות שמתבטאות בהפגזות של ריכוזי אוכלוסייה, כמו על העיר מריופול שכמעט נרסה לגמרי. אבל אם נחזור לנקודת המוצא של הפודקאסט הזה, יש לטכנולוגיה הצבאית הרוסית נקודות חולשה רבות מאוד מאוד.
בהחלט, יש חולשות שנחשפות באימות הזה. לגבי התקיפה של הסיירת טילים הזאת, צריך להבין שמוסקבה, למרות שהיא ספינה מאוד מרשימה, אמצעי הלחימה שעליה לא הותקנו מאז סוף המאה שעברה. זאת אומרת, הספינה לא עברה שדרוג כמו שלמשל הסיירות והמשחטות האמריקאיות, האג'יס, מקבלות שדרוג תוכנה ושדרוג מערכת כל כמה שנים. למשל, הספינות האמריקאיות שנבנו עם מערכות הגנה אווירית במקור טילי SM-2, היום הספינות האלה מפעילות טילי SM-3, כאשר יש להם יכולת הגנה מפני טילים בליסטיים. זאת אומרת, הם יודעות להגן גם מפני מטוסים, גם מפני טילי תקיפה, טילי ים ים, וגם מפני טילים בליסטיים. את היכולות האלה אין לרוסים. יש להם מערכת שהיא דומה ל-S300, שזה מערכת נונמם לא רעה בכלל, אבל היא לא יכולה להתמודד מול איומים של, למשל, של טילים לוחכי ים, מהסוג של הנפטון, גם הגבריאל 5 של התעשייה האווירית, ההרפון, למשל, כל הטילים האלה, המערכת הזאת היא פחות מסוגלת לירד אותם. האוקראינים גם השתמשו כאן ככל הנראה בשילוב של יכולות שרוב הציים עדיין לא התחילו להשתמש בהם. הצי האוקראיני קיבל לאחרונה מלטים, מטוסים ללא טייס מתוצרת טורקיה, ביירקטר TB2, ששמענו עליו כבר על הביצועים שלו ביבשה. במקרה הזה הצי האוקראיני מפעיל אותם, והוא מפעיל אותם בעצם כתצפית קדמית. מכיוון שהאיומים על חופי אוקראינה הם איומים יחסית קרובים, הים השחור הוא לא כזה גדול, ה-TB2 מסוגל לסייר מעל הים ולאתר ספינות רוסיות, לזהות אותם בצורה ברורה בלי שיגלו אותו. אנחנו רואים את זה גם במערכה היבשתית, המקמים הרוסיים מתקשים לגלות את ה-TB2. הוא יודע לשלוח את המיקום של המטרה בים, הטיל משוגר לא מספינות, אלא מהיבשה. הטיל משוגר לכיוון המטרה, פותח מקם בסביבות 20-30 קילומטר מהמטרה, וזה נותן למטרה מעט מאוד זמן להתגונן. נוסיף על זה חוסר תרגול של הצוותים שלא התמודדו עם איומים כאלה במשך הרבה שנים, למעשה לא התמודדו מול כאלה איומים אף פעם, והתוצאה היא כפי שקיבלנו. כך שצריכים להבין גם את זה, החולשה הרוסית יש בה מרכיב של אימון, הכשרה וניסיון, ויש בה מספר חולשות טכנולוגיות שהמערב יודע לזהות, והאוקראינים, מכיוון שהם מכירים גם את הצד השני, יודעים לזהות אותם אפילו טוב יותר. עד כאן לגבי המצב באוקראינה, אנחנו ממשיכים לעקוב כמובן, ונדווח ככל שהדברים יתפתחו. תודה אריה ולהתראות.